ממשיכים, פרק ט', נתיב העבודה, דף קוף דלת. אנחנו נמצאים בעמודה השמאלית. המהר"ל הסביר שהסדר המוזכר בגמרא ייפנה, ייטול ידיים ויניח תפילין ויקרא קריאת שמע ויתפלל, זה נקרא קבלת עול מלכות שמיים שלמה. ככה זה נקרא, לפי הסדר הזה דווקא. ובכל זה כמובן צריך שיהיו עליו תפילין. אומר המהר"ל בשורה החמישית בעמודה השמאלית, ומפני כי גם התפילה הוא שייך אל קבלת מלכות שמיים, ולכך צריך שיהיו גם כן התפילין עליו בשעת התפילה. כלומר, ברור שאדם בזמן קריאת שמע צריך שיהיו עליו תפילין, כדי שלא יראה כמעיד עדות שקר. שהרי בקריאת שמע הוא מזכיר, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. ברור. אומר המהר"ל ומוסיף, שכיוון שתפילה, החידוש של המהר"ל, התפילה שייכת לקבלת עול מלכות שמיים, לכן הוא צריך להמשיך ולהניח תפילין. בשני הדברים האלה תפילין הכרחיים, גם בקריאת שמע מצד העדות, וגם בתפילה שהוא תולה את עצמו ברבו, באדונו, מזה הקדוש ברוך הוא שיעשה כל צורכו. אז על ידי שהוא מניח תפילין, כבר הסברנו את זה, הוא מכריז ואומר, מי בעצם מכוון את כל מעשיי? מי דואג לכל צורכיי? הקדוש ברוך הוא. ולכן אני שם גם על הראש, זה כנגד המחשבה, וגם על היד, כנגד הלב והמעשה, אני מניח את הדברים האלה שכתובים בתפילין. אז אומר המהר"ל, זה מחייב שגם בזמן התפילה צריך שאדם יניח תפילין כדמוכר בגמרא במסכת מנחות. אבל במנחה אין קריאת שמע, ולכך אין צריך בתפילת מנחה תפילין. כלומר, כיוון שבמנחה אין קבלת עול מלכות שמיים, לא, אנחנו לא אומרים קריאת שמע, לכן גם מתוך זה נמשך שבתפילת מנחה, בעמידה, אין צריך שיהיו עלינו תפילין. למרות שהיגיון היה אומר שגם כן. אבל מלשון שנקרא תפילין, אומר המהר"ל, היה נראה שראוי שיהיו התפילין עליו בשעת תפילת מנחה. אב במנחה. כי נקרא תפילין מלשון תפילה. כי התפילה הוא על צורכו וחיותו. ובתפילין אמרו, כל המניח תפילין מאריך ימים. מאיפה לומדים את זה? מפסוק בנביא ישעיה, שנאמר, השם עליהם יחיו. השם עליהם זה שם השם שכתוב בתפילין. זה מביא חיים. זה שאדם קורא את שם השם על עצמו, בזה שהוא מניח תפילין. תפילין זה נקרא חפצי קדושה. זאת אומרת, אדם מקשר את עצמו אל מעלה שהיא אלוקית. אל מעלה אלוקית. הוא לא נשאר רק בעולם הטבע. הוא מתרומם לעולם שלמעלה מן הטבע. אז כשאדם מתפלל, זה מה שהוא עושה. מה זה עושה בתפילה? הוא מתעלה, הוא מבקש שהעניינים שלו בעולם יונהגו לא רק על פי החוקים הטבעיים העבריים, כי אם על פי הרצון האלוקי החופשי. מה מרוויח אדם שמתפלל? בשביל מה צריכים להתפלל? שאלה מעניינת, לא? מתפללים, אז כדאי שנדע. מה שאדם מבקש בתפילה, זה הדבר הזה, שהחיים שלו יהיו מונהגים לא רק על פי חוקים טבעיים קבועים, עיוורים, אין בהם הבחנה. והדבר הזה הוא לרועץ לאדם. לרועץ לאדם. אדם צריך לשאוף לחופש. חופש מכל הבחינות. חירות. ואם עכשיו אדם יש לו כוונות טובות, ומטרות עליונות, ואידאלים גדולים, למה חוקי הטבע ימנעו את זה ממנו? אדם רוצה לעשות דברים טובים, פתאום נהיה חולה. אז זה מונע ממנו, זה מפריע. זה מעכב, נכון? מה לעשות? וזה בעולם שלנו יש מצב כזה. שיש הרבה עיכובים, הרבה קשיים. אבל יש סדר אחר של חיים. התורה כל הזמן חושפת לפנינו שיש סדר אחר. כן, זה בדיוק הפרשות שעכשיו אנחנו הולכים לקרוא מהשבת הזאת, פרשת שמות. עם ישראל מתחיל את החיים שלו בניסים, אתם יודעים את זה. במצרים, יציאת מצרים, קריאת ים סוף, הליכה במדבר. למה התחלנו את החיים שלנו כעם בניסים? כדי שנדע שזה קיים. שיש דבר כזה, שהקדוש ברוך הוא יכול לנהל את העולם בסדר אחר לגמרי. לא, לאו דווקא הסדר הטבעי. שנדע שיש אפשרות כזאת. שהטבע לא יהיה לנו למחסום ולא יהיה לנו למכשול. כשאנחנו מתפללים, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו קשורים למדרגה שהיא מדרגה אלוקית, לא רק טבעית. עמי העולם הם, טוב, מה שיש במציאות הטבעית זה מה שיש. אנחנו מבינים אחרת. והתפילין זה הביטוי המוחשי. כשאנחנו לובשים תפילין, זה מהווה ביטוי מוחשי כזה. כשאנחנו מקבלים את שם השם על עצמנו, עלינו, אנחנו מבליטים את המדרגה האלוקית שבנו, האידיאלית שבנו. זה עניין התפילין, שגם המחשבות וגם הרגשות וגם המעשים, הכל יהיה מכוון על פי רצון עליון. אז אומר המהר"ל, לפי זה היה ראוי שגם בתפילת מנחה נניח תפילין. זה מה שאנחנו באים לבקש, להתפלל. יש באמת אנשים שמניחים תפילין במנחה. זה רשות, אבל יש כאלה שגם עושים את זה. שהם עולים למדרגה הזאת. מכל מקום, זה לא חובה, כי אין קריאת שמע. מכיוון שאין קריאת שמע, אין כבר סדר של קבלת מלכות שמיים. הוכחנו את זה בבוקר, וזה שאמרנו קריאת שמע, והתפללנו, הוכחנו שאנחנו שייכים לקבלת עול מלכות שמיים. רצה לומר, כי מאחר שעל ידי התפילין שם השם נקרא עליו, דכתיב, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך. מה הקשר? וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. למה? כן, נגיד החיילים בצבא של דוד היו יוצאים מתפילים. אז מה, האויבים היו נבהלים לראות את התפילין על הראש של החיילים? לא, הם היו נבהלים לראות את ההופעת הצד האלוקי שבחיילי דוד. לא מן התפילין הם נבהלו, הם נבהלו משם השם. הפסוק הוא מדויק, וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך. זאת אומרת, הם פתאום הרגישו שמה שעומד לפניהם זה לא אנשים רגילים, זה אנשים שסדר הנהגתם הוא שונה לגמרי. לכן מאוד מאוד הקפידו לא לקחת רק אנשי מעלה לצבא. לצבא דווקא מתאימים אנשים טובים, אנשים צדיקים, כי צריכים לנצח את הרע. כדי לנצח את הרע, צריך אנשים טובים. חז"ל אומרים לנו שהיו שואלים אותם אפילו אם אי פעם דיברו בין תפילין של ראש לתפילין של יד לבין תפילין של ראש. כי זה חציצה, זה כאילו קבלת עול מלכות שמיים לא שלמה כשאתה מדבר באמצע בין תפילין של יד לבין תפילין של ראש. כי אתה רוצה לשבד את הכל אל השם. גם מחשבה, גם רגש מול הלב, גם מעשה. דיברת באמצע, זה כאילו רק באופן חלקי אתה מקבל את מלכות שמיים.
עם הספרדים.
מה?
עם הספרדים
אחרים. הוכחה. לא, לכולם זה אסור. לכולם זה אסור. כי השאלה, אם התפילין, גם של ראש ושל יד, זה נחשב לשתי מצוות, או למצווה אחת. זה כל העניין. ספרדים נוהגים לברך ברכה אחת, על פי הדעה, שתפילין של יד, תפילין של ראש, זה מצווה אחת. ויש דעה שבעצם זה שתי מצוות נפרדות. אם לאדם, נגיד, לאדם, יש תפילין של ראש. אין לו כרגע תפילין של יד. למה? נתן אותן לבדיקה. ואף אחד לא יכול לתת לו עכשיו תפילין אחרות. יניח או לא יניח?
יניח.
ברור שיניח. אז אם כן, זה שתי מצוות. אז למרות שזה שתי מצוות, הן קשורות אחת לשנייה, הן תלויות אחת בשנייה, ולכן לא צריך לדבר לכל הדעות. אסור לדבר. מכל מקום, מה?
מפה שתי שאלות.
כן, ידידיה.
יש במנחה תפילין שמושה.
נכון, זה מה שאמרתי, שיש כאלה אנשים צדיקים שמניחים תפילין, גם במנחה קוראים לזה תפילין דשימושה רבה. בסדר? נכון.
מה בתפילין? זה לא אותו דבר?
יש אותו דבר.
למה זה...
סדר אחר.
למה
עושים
לזה שימושה רבה?
כי זה סדר אחר, אז יש...
בבתים, בבתים?
כן, כן.
טוב, השאלה שנייה, בעביד אנחנו מדברים קריאת שמע.
כן.
אז למה לא מדברים?
כי תפילין זה מצוות עשה שהזמן גרמה. זה רק ביום, לא בלילה. אין תפילין בלילה.
רגע, בשמשה רבה זה רביות עשה של רבי
נתן? מה? לא, לא.
עוד זה?
כן, יש ארבע סוגים תפילין.
מה בנוגע לעדות שקר
בערבית? קראת
שמה של
ערבית עדות שקר? שתי תשובות. א', כיוון שהיא נחתה בשחרית, כבר ראייתה. ודבר שני, כיוון שמצד הזמן, זה תפילין לא מתאימים לזמן של לילה, כן? וקשרתם לאות על ידיך. והיו לתותפות בעיניך, בזמן שרואים, שאפשר לראות אותם. לילה זה לא זמן. אז לכן, זה לא מצידי שאני לא רוצה להניח תפילין. זה מצד הזמן. תגיד אותו דבר לגבי שבת. אותו דבר, אותה שאלה. אבל כיוון ששבת זה לא זמן תפילין, אז זה לא נקרא עדות שקר. עדות שקר זה כשיש לך אפשרות להעיד ואתה לא מעיד. אבל אם אדם לא נדרש להעיד עכשיו, אז זה לא נקרא עדות שקר.
אתה מבין את הזמן פה.
מה?
איפה אתה מבין את הזמן?
במה?
בהלכת תפילין.
בגלל שכתוב, לגבי שבת למשל, החשבון הוא שגם התפילין וגם השבת נקראים אות. אות אי ביני וביניכם, ובין בני ישראל. והתפילין נקרא אות גם אות. וקשרתם לאות על ידיך. בזמן שאות זו נוהגת, אות זו לא נוהגת. לא נדרשנו לשתי אותות.
ומבחינת ערבית?
כי אני אמרתי, זה לא זמן לילה, זה לא זמן תפילין, כי לא זו... כשאומרים לאות, זאת אומרת שאתה רואה. ולילה זה לא זמן שרואים. זה כמו ציצית. וראיתם אותו, נכון? ובלילה לא רואים. אבל זה אותו דבר, אגבי תפילין, כיוון שכתוב אות. זה בזמן שזה משמש כאות, ולילה לא משמש כאות, כי לא רואים.
אבל שבת לא צריך לשמור כשיש לילה.
מה?
למה?
לא שמעתי?
אבל גם שבת לא צריך לשמור כשיש לילה, כי זה גם
אות. אולי לא צריך מה?
לשמור שבת בלילה, כי זה גם
אות. לא, לא, לא מצד זה. שבת, אתה אומר שזה אות, כן, אבל זה מצד קביעת הזמן. קביעת הזמן, מתי הזמן נחשב ליום שביעי? מרגע שהלילה, וירב היא בוקר. זה מוגדר כזמן של שבת. מרגע הלילה, זה באמת כבר מוגדר כשבת. זה לא מצידי, זה מצד גביעות הזמן. יש הגדרה אובייקטיבית מה זה הזמן של שבת. כן.
למה יש שלושה תפילות? אני יודע, אבל למה יש
שלושה תפילות
שמה? ולא שלושה.
אז קודם כל זה פסוק ובשור בך
ובקומך.
כלומר התורה אחיו דיברת בה משיבתך בביתך ובלתך בדייר ובשור בך ובקומך. שור בך זמן שכיבה, ובקומך זמן קימה. כלומר התורה חייבה אותנו באמירת קריאת שמע ובשור בך, ובקומך. אתה שואל מצד המהות למה זה ככה? או אתה מצד, קודם כל זה הסמכת, זה הפסוק, הפסוק בעצמו אומר את זה. עכשיו, כי זמנו של אדם מתחלק באופן כולל לשני זמנים, יום ולילה. אם כן, מצד זמנו של האדם, שזה מהווה יממה שלמה, ויהיה ערב ויהיה בוקר, יום אחד, יום שני, יום שלישי. אז אדם צריך לקבל עול מלכות שמיים בזמנו. בזמן הנקרא זמן מצד האדם. מה נקרא זמן מצד האדם? לילה ויום. אם אתה אמרת קריאת שמע בלילה, קיימת ובשור בך, קבלת עול מלכות שמיים לכל הלילה. אם אמרת קריאת שמע בבוקר, קיבלת עול מלכות שמיים לכל היום. זהו, זה הזמנים. באמת, גם להלכה נפסק בתפילה דבר דומה. אז קודם כל, זה הסברנו. יש לילה ויש יום. הזמן של האדם מתחלק לשני חלקים. לגבי תפילה כבר למדנו את זה פה במערל. שאדם צריך להתפלל לפני שהוא מתחיל את יומו, וכשהוא מסיים את יומו. בתחילת היום הוא בא לבקש שהקדוש ברוך הוא יסייע בידו. בסוף היום הוא בא בעצם לתלות את כל הצלחתו בריבונו של עולם. ואחר כך פעם שלישית הוא מתפלל בלילה כדי שגם השם ילווה אותו בלילה. עיקר הפעילות של האדם זה ביום. אז יש בתחילת היום בסופו. לילה זה לא זמן פעילות. אז הוא מתפלל. שמה? שהשם ישמור עליו בלילה. זה חלוקה שונה, זה דין שונה. קבלת המלכות שמיים ותפילה זה דברים שהם קשורים אחד לשני ומשלימים אחד את השני, אבל יש בהם צד שונה. בואו נמשיך עכשיו במערל. וכאשר השם יתברך עליו, ראוי אליו החיות. דכתיב, ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. לכך נקראו תפילין, שהם חיותו כמו התפילה. ודבר זה עמוק, ולכך התפילים שייכים אל התפילה. כן? אומר המהר"ל, שתפילין זה נותן לאדם חיות כמו התפילה. חי העולמים. ואתם מדבקים בשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. תפילין זה קשירה, נכון מאוד. זה קשירה של דבר אלוקי על עצמך. זה דבקות בפועל. לכן זה מושך חיים על האדם. והתפילה זה בקשת חיים מהשם. כן.
גם אומרים אבל שתפילין, למשל, בגלל שאנחנו יצאנו ממצרים, וכביכול שהיינו עבדים בתקופה הזאת, היה כדי לסמל עבד, אז היה מין דר כזה שהיו שמים. אז כשאנחנו יצאנו ממצרים, גם זה סוג של סמל, שאנחנו בעצם צריכים לשים משהו. לכן הדבר האלוקי הזה הוא סוג של סמל, כמו שאמרת, עוד, שהוא בעצם באמת מוחשי,
אז מה שאתה אומר זה משלים בדיוק את מה שאנחנו אומרים. אם אנחנו תולים את עצמנו, אם אנחנו עושים את עצמנו כשייכים לאותו גדוד של משרתי השם, אז ממלא, כמו שהמלך דואג לכל אזרחיו, אז כיוון שאנחנו שמים על עצמנו סימן כזה שאנחנו שייכים לגדודי המלך, אז אנחנו ממלא שמים את עצמנו תחת חסותו, הוא ידאג לנו. אתה אומר בדיוק נכון. זה העניין. כשהיינו במצרים, היינו עבדים לפרעה. נכון? אז איך היינו אוכלים? לפי מה שהוא נתן לנו. לפי מה שהוא נתן לנו. היינו תלויים בו. זה הדבר הכי משפיל שיש. להיות תלויים בפרעה. מה שפרעה ייתן, זה, רואים את זה. בסוף פרשת השבוע. כן? הפרעה הטיל עלינו לעשות לבנים. טוב, יום אחד אין קש. זה הרבה יותר קשה לעשות לבנים בלי קש. הרי הקש מדבק את המלץ, את החומר. אז הוא החליט שאין. אז עכשיו מה? עכשיו צריכים לעשות, לספק את הכמות הלבנים בלי קש. אנחנו תלויים בו. מה שהוא גוזר עלינו, זה החיים שלנו תלויים בו. הוא מחליט שיהרגו את כל הבנים, אז כל הבנים מתים. מה שהוא קובע זה מה שיהיה. תלויים ברצון של אדם. עכשיו האדם הזה, כיוון שהוא לא יותר מדי צדיק, אז ממילא כל מה שיוצא מזה, הוא מאוד רע. הוא מאוד משפיל. האבות נקראים לקחת את הבנים שלהם, ולהשליך אותם ליאור. צריכים לעשות תרגילים כדי להציל תינוק. כמו שקרה עם משה רבינו. זה נורא והיום שהחיים שלנו צריכים להיות תלויים בבני אדם כאלה. בכלל, להיות תלויים בבני אדם. שאל תצריכנו למתנת בשר ודם. זה היה נורא והיום מה שקרה לנו במצרים. זה באמת שפלות, עבדות, שפלות. באותו רגע שיצאנו ממצרים, השתחררנו מזה. ובמי תלינו את עצמנו? במי שבאמת כל מה שהוא קובע, כל מה שהוא נותן חוקים, משפטים, הכל בחוכמה ובצדק וביושר, להיטיב לנו כל הימים, רוצה רק טובתנו. כשאנחנו מניחים תפילין, זה מה שאנחנו באים להגיד. כן? המהר"ל הזכיר לפני כן, כן? אם אדם מניח ממש בתחילת העמודה הימנית, שורה רביעית, אם האדם מניח תפילין לעבדו, יוצא העבד לחירות. ככה כתוב במסכת גיטין. פילי פלאים. למה? אם יש על מישהו תפילין, הוא לא עבד. הוא לא עבד לאדם. אין דבר כזה. תפילין זה אתה שייך למלך מלכי המלכים. ולכן זה מביא המון חיות לאדם, הנחת תפילין. זה נקרא, ואתם מדביקים בשם אלוקיכם חיים כולכם היום. מה אנחנו באים להגיד כל בוקר כשאנחנו מניחים תפילין? זה מה שאנחנו באים להגיד, אנחנו שייכים לגדודי המלך. מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אין עלינו שליטה מאף גורם זר. אנחנו שייכים למלכו של עולם. והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, לכן זה גם משחרר את האדם מלהיות תלוי רק בחוקי הטבע. כן.
למה דווקא רק הגברים מצווים? לא מבחינה טכנית,
כי זמן
כמה.
מה המהות
שדווקא הגברים
מוכנים
דווקא
בתפילין ודווקא בקריאת שמע? התפקיד של איש הוא לפעול בעולם. זה התפקיד של איש. דרכו של איש לכבוש. ככה אומרים חז"ל. התפקיד החיצוני של התמודדות עם המציאות העולמית היא תפקיד שמוטל על האיש. ומתוך זה הוא פוגש מציאות שהיא צריכה הרבה רוממות. אישה בת מלך, כל כבודה פנימה, היא מוגנת, היא אמורה להיות מוגנת מן ההתמודדות עם המציאות החיצונית המשתנה והקשה. היא אמורה להיות כמו מלכה, בלי ההתמודדות הקשות האלה. לכן האיש דווקא צריך את החיבור הזה, החיבור למדרגה אלוקית, כי בקלות הוא יכול להיות נשפל למציאות מאוד חומרית, מאוד גשמית, מאוד קטנה. הוא בסכנה של שכחת העצמי הפנימי. לכן צריך שהתפילין יזכירו לו למי הוא שייך, למי באמת, למה מכוונים כל מה שהוא עושה, למי באמת הוא קשור. אז לכן האדם הוא דווקא צריך את המדרגה הזאת. אותו דבר גם תפילות, כן? למה הוא מחויב בכל התפילות האלה? כי מתוך הפגישה שלו עם המציאות יש שכחה. וזכרת כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. האדם פועל ומשתדל ומצליח, והוא תולה הרבה פעמים את הדברים בכוח עצמו, שיש לו שכל ותושייה. לי עצה ותושייה, אמר השם. ולכן הוא צריך דווקא את החיזוק. זה חיזוק הדבר הזה. תפילין זה קשר. זה להזכיר לו את הקשר. למי אתה באמת קשור בכל מה שאתה עושה? אחרת היינו לגמרי שוכחים. לכן צריכים, אנחנו צריכים גם דווקא מצוות שעשה שהזמן גרם. למה? כדי להחזיר אותנו למדרגה הראויה והמתאימה. כי אחרת היינו בכלל הולכים לאיבוד אם לא היו לנו אותן מצוות שהן משמשות לנו כעצות טובות בתוך כל עולם החומר. אם לא היינו מקבלים את המחויבויות האלה, היינו הולכים לאיבוד. לכאורה, אצל אישה, אם היא נוהגת כשורה, היא הרבה פחות בסכנה מזה. הרבה פחות. כן? אז אתה להגיד משהו? כן? לא. טוב, אז יש נשים שהן נשים מאוד מיוחדות, שיש בהן אפילו כוח של הנהגה כזה. והן גם מתעסקות במציאות. אז הן לוקחות על עצמן גם מצוות עשה. והן מרגישות שהן צריכות גם את הדבר הזה כדי להגביר את הקשר שלהן עם השם.
זה בא לכאורה מתוך יסרון, זה מתוך יתרון.
אפשר לראות את זה ככה, אפשר לראות את זה אחרת. שלמרות הקשר הטבעי שיש לה כאישה עם השם, היא רוצה גם את הקשר המודע, גם את הקשר המכוון. והיא מוכנה לקחת על עצמה עוד חובות, כדי להגביר את הקשר מעבר לקשר הטבעי שעשה ניק רצונו. נכון, הן לא צריכות. הנה חינמי. באמת, הנשים בדרך כלל לא צריכות את זה. אבל יש נשים שמרגישות את זה. וכמו בכל דבר, יש דברים שהם יוצא דופן. איזו מציאות יוצא דופן של ההרגשה הפנימית, שגם היא צריכה איזושהי הגברה ודרך עוד לקיים, ואתם מדביקים בשם לוקחים חיים כולכם היום. לפעמים יש אישה שמרגישה את זה. מבחינה גם שכלית היא מרגישה את זה.
זה לא משהו אבל שאנחנו מתחילים לעשות את זה לא שכיח, אבל העניין הוא כזה, מה זה, החלפת את העניין הזה של רפורמים? כי אישה לא, זה הנקודה?
לא, לא, זה לא נקודה. כתוב ש... כתוב, חזל אומרים לנו שהיו כמה אנשים יוצאות דופן. לא, שהיו יוצאות דופן. שהיו גם, למרות שהם לא היו חייבות במצווה הזאת, רצו לקיים את המצווה הזאת. כן, אחד מהן שמוזכרת זה מיכל בת שאול.
וגם ברוריה.
מה?
ברוריה.
ואנשים האלה, אנשים האלה הם היו, כן, ברוריה הייתה מלמדת תורה. זאת אומרת, יש נשים שהן היו מיוחדות. התנך כבר מדבר על נשים שהן היו יוצאות דופן. כמו למשל דבורה, ששימשה כשופטת. אז זה, גם הזמן לפעמים מצריך את זה, ולפעמים המצב מחייב את זה, לפעמים גם האישה מרגישה את זה, צורך כזה, לקיים איזה, זה דיון, האם אישה יכולה לקיים מצוות עשה, שהזמן גם. ובנוסף לזה, האם הם מחלוקת בין רבותינו הראשונים, אם אישה יכולה גם לברך על מצווה כזאת, כמו שמצאנו שאישה יושבת בסוכה, למרות שהיא פטורה, והיא יכולה לשבת בסוכה, ויש לה מצווה בזה, והאם היא יכולה לברך גם על זה? מחלוקת. אז זה מכל מקום לקיים. היא יכולה לקיים. יש נשים יוצאות דופן, שמרגישות שכל התורה שייכת להן. זאת אומרת, הן מרגישות שייכות לכל פרטי המצוות שבתורה. במדרגה מאוד עליונה, שכל אחד, איש, יש לו חלקים שייכים לו. ואישה, יש חלקים שייכים לה. ויש נשים כאלה שהן מאוד כלליות דווקא. מצד הכלליות שבהן, הן מרגישות, כן, מיכל, היא בת של מלך, נשואה למלך. נותר לעצמך. איזו מדרגה של כלליות מתגלה באישה כזאת. באישה שהיא בת מלך, נשואה למלך. היא כללית מאוד. היא לא, היא מתעלה, היא מתרוממת, מעל המדרגה הפרטית האישית של אישה. היא מאוד כללית, לכן היא מרגישה גם שייכות למצוות נוספות, שבדרך כלל אישה לא מרגישה שייכות להן. זה משהו מיוחד. אבל זה אפשר להגיד את זה על כלל אנשים. כן?
אז בדיון, אבל בסופו של דבר, בגמרא, כתוב שזה משהו שאפשרי לעשות אותו, לא מוכים בו. כי בסך הכל יש מצווה שהזמן גרמה, והם לא מחויבות לעשות את זה. אפילו אפשר להגיד אסור להם לעשות את זה, אני לא יודע להיות כזה נחרץ כאן גם מה כתוב, אבל בסופו של דבר, מה המסקנה פה? כשאתה בא ורואה רפורמים, נכון שזה עין מוזרה כי אתה לא רגיל לזה, אבל בסופו של דבר גם מוכים בהם, כאילו, למה אתם עושים כזה?
כי שמה, כי שמה הכוונה היא שונה לגמרי. שמה הכוונה היא, המסקנה, אם אתה שואל, להלכה, שבאופן כללי זה, יש בזה יוהרה, יש בזה גאווה, כי אישה מראה את עצמה כאילו שהיא כזאת חשובה שהיא לא יכולה לוותר על אף מצווה, כאילו שהיא כבר קיימה את כל המצוות שהיא חייבת בהן, ועכשיו נשאר לה רק דבר אחד בשולחן ערוך שעדיין לא קיימה, זה מצוות תפילין. חוץ מזה כבר כל יתר ה תף רש יוד בית מצוות היא קיימה. אז יש בזה חכמים רואים בזה צד של יוהרה, וזה לא מתאים לדורות שלנו, זה לא מתאים. מה שהזכרת שיש אנשים שהיום כאילו באים לנהוג כל מיני דברים, זה ברוך שזה בא ממחשבה פסולה, שכאילו נהיה שווים וזהים ושום דבר לא יהיה מבדיל בין איש לאישה, והיא תשים כיפה ותלבש ציצית ותניח תפילין ותעלה לתורה ותוציא את האחרים ידי חובה. כל החשבון הזה הוא חשבון של תסביך מאוד חמור, שהתנועה הפמיניסטית של ה-50 שנים האחרונות שבאה להילחם במה שהתרבות המערבית עשתה לאישה, הפכה אותה לחפץ, אז היא ניסתה לתקן את זה, וכמו כל דבר, הקצה הראשון היה קטסטרופה, והקצה השני זה קטסטרופה בריבוע, כלומר פעמיים קטסטרופה. זה פסול וזה פסול, אלא כל אחד ואחד. התורה מעולם לא הייתה צריכה לדאוג לכבודה של אישה, כי מראש כבודה היה מובטח, שהרי רבותינו אמרו שאדם חייב לכבד את אשתו יותר מגופו. זאת אומרת, אם לבעל צריכה להיות דאגה, זה לא על כבוד עצמו, אלא זה על כבוד אשתו. נו, אז לא היינו צריכים את הקיצוניות הזאת של התרבות הקלוקלת והמקולקלת, התרבות המערבית, שאחרי שהשפילה את האישה מאוד, כמו שאפשר לראות בכל התרבות המערבית, השפלה נוראה. היא אחר כך אמרה, טוב, זה באמת לא יפה, אנשים יצאו למלחמה ולמאבק, והם אחזו בקצה השני. והקצה השני זה עוד פעם פגיעה נוראה בנשים, כי נשים החליטו, צריך לבטל נשים מן העולם, להשאיר בעולם רק גברים, אלא יש שני סוגים של גברים. גברים שנולדו גברים, ונשים שהחליטו שיהיו כמו גברים. אז איפה נשים? לא נשארו נשים. זה גם לפעמים מביא עיוות כזה, שיש גברים שאומרים שמגוון שכולם הפכו להיות גברים, אז הם מחליטים גם להיות נשים, ואז החשבון הוא מה שאנחנו מכירים לצערנו הרב. טוב.